אדם שהוא במצב רגשי כל כך עדין, במצב מאוד מאוד סגור, שהוא כל הזמן רוצה לקבל, כל הזמן רוצה לקבל תשומת לב ותמיכה רגשית, והוא יותר מדי מצפה לזה, יותר מדי תלותי בזה, יותר מדי משועבד לזה, זה נקרא מוחין דקטנות. אתה תלוי פה במישהו. ברגע שאתה תלותי, אתה במוחין דקטנות. ממילא שיקול הדעת שלך הוא גרוע ביותר. אין פה שיקול דעת. אז רק נדמה לה שבעלה לא מחייך אליה, גמרנו, גירושין, אין על מה לדבר. על המקום. אני קמה והולכת, וזו החלטה סופית. זהו. קיבלה החלטה משמעותית בחיים, מתוך מצב רגשי לחוץ. זה דוגמה לקבלת החלטות מתוך סגירות פנימית, מתוך לחץ. לחץ, סתם לחץ. אחד לחוץ, יש לו מחר מבחן, יש לו מחר רעיון לעבודה, יש לו מחר מבחן מסכם בלימודים. כל מציאות בחיים. כשאתה לחוץ, אתה מוכן לקטנות. אדם לא יכול לישון טוב כשהוא בלחץ, כשהוא בדאגה, כשהוא בפחדים. אדם לא יכול לחשוב כמו שצריך. הוא לא רגוע. למה אדם לא יכול לישון? למה יש לו נדודי שינה? המחשבות רצות מהר, 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 מהר. כל הזמן הוא עסוק במחשבות, עסוק בפחדים, בדאגות, בלחץ, המתח שלו. לא יכול לנשום. תעשה הרפיה. תתחיל לנשום. תתחיל לנשום. תדבר דיבורים של אהבה על השם יתברך. תדבר דיבורים של תודה לשם יתברך. תתחיל להירגע. תתחיל לשנות את נקודת המרכז של תשומת הלב שלך, תסיט אותה אל הדברים הטובים שבחיים שלך. ותנשום עמוק. תעצום עיניים, תראה, תוך כמה דקות אתה תרדם. כתוב שאלמלא כנפי ריאה, כל הגוף היה בוער. אני אומר את זה במילים אחרות, הזוהר אומר את זה במילים שלו. כל הגוף היה בוער באש. מה פירושו של דבר? הלב רותח. יכול להיות שהוא רותח מכעס, יכול להיות שהוא רותח מדאגה, מפחדים. יש פה פעפוע. אתה עסוק עכשיו במחשבות רצות, אתה כל כך עסוק במה שעובר עליך, אתה במצוקה. פירושו של דבר אתה חסום. מה שיכול לעזור על מנת להרגיע את הלב שלך שעכשיו הוא רותח, זה שאתה תקרר אותו. איך מקררים את הלב? נושמים עמוק. כנפי ריאה. הריאות הם כביכול יש להם כנפיים על הלב. הריאות קרובות ללב. כביכול מקררות את החום הטבעי, את החום הוא לא טבעי, זה החום של היצר, של הגוף. של הגוף, של האנוכיות שלך, שזה מצד הגוף. כשאדם חסום, גם הנשימות שלו חסומות. כשאדם פתוח, הנשימות פתוחות, דרכי הנשימה פתוחות. שיקול הדעת פתוח, הכל זורם. הכל, כל הצינורות, כל ערוצי המחשבה וההרגשות, הכל פתוח. נניח אחד מרגיש תסכול. תסכול מחוסר הצלחה, תסכול מחוסר יחס של הזולת. זה חסימה. אחד נמצא בהתמרמרות, מתמרמר. למה אני סובל? למה פגעו בי? למה לקחו לי? למה לא מקדמים אותי בעבודה? כל מיני דבר, כל אחד לגופו. התמרמרות זה חסימה. אתה חסום עכשיו, חביבי. חסום מהנשמה שלך. חסום כלפי השם יתברך. אתה רחוק מדבקות, רחוק מרוחניות, רחוק מהנשמה שלך. אתה חסום. משימת המשימות שלנו בכל מצב להישאר פתוח, בכל מצב להיות מסוגל לנשום עמוק, בכל מצב, ועם חיוך ובשמחה, וללמד זכות על הזולת, ולאהוב את מי שפגע בך, ולאהוב כל בן אדם, להיות מתוק לכל בריאה, אוהב ישראל, והכל בלב שמח פתוח. עכשיו הרבה פעמים הבן אדם מתחיל לפתח חסימה. חסימה זה דבר שמתפתח, דבר שאתה בעצמך, הנפילה היא נפילת שרשרת. בהתחלה היצר בא עם נפילה קטנה, עדינה, זה הולך ומתגבר כמו כדור שלג. נניח דוגמה, אנחנו נתאר פה דוגמה אחת ספציפית מחיינו. כל אחד מכיר את הדוגמה הזאת, דוגמה מפורסמת, רק בשביל להמחיש, ואחר כך כל אחד יתרגם לעצמו את הדוגמה הזאת לחיים הפרטיים שלו, וכל אחד לפי הנפילות שלו, כל אחד לפי מה שנדמה לו שהוא מכיר את עצמו. הבעל כועס על חמותו, אמא של אשתו, לא מסתדר איתה. ניקח מקרה ספציפי אחד. היה מקרה, דוגמה, מקרה תיאורטי. אמא של אשתו, חמותו, אמרה איזה משהו. עכשיו הוא מתפלא, למה היא אמרה את הדבר הזה? באמת מעניין אותי למה היא אמרה את הדבר הזה, מה מניע אותה להגיד דבר כזה, מה עובר לה בראש עכשיו, מה היא מתכוונת. מפליא מאוד, מה היא רוצה להגיד בזה. שלב ראשון בנפילה. שלב שני, אחרי הפליאה והתמיהה הגדולים, הוא מגיע למסקנה. אם יש סימן שאלה, אפשר לשים אותו בצד. אם יש סימן שאלה גדול, קשה קצת להתעלם ממנו. טוב, אז אם יש סימן שאלה גדול, צריך לפתור את החידה. יש פה חידה גדולה. למה היא אמרה את המשפט ההוא? אומרת לאשתו, עזוב אותך. אז אמרה, מה? מי אמר שהיא התכוונה פה, מי יודע מה? לא, רגע, אני רוצה לחשוב עוד קצת מה עומד מאחורי המשפט הזה. לא מובן לי, מה, למה שהיא תגיד דבר כזה? מה עובר לה בראש? היא לא, כלום, סתם, פליטת פה, לא, היא לא התכוונה שום דבר, בכלל, הכוונה שלה טובה. אתה חושב פה, שואל שאלות מיותרות. לא, אני חייב להבין. מתחיל להתפשל עם עצמו, אחרי סימן שאלה, אחרי חידה כזאת, הוא מגיע למסקנה, וברור שהיצר יזמן לו מסקנה. מסקנה כמו שהיצר בישל ותכנן לו כבר הרבה מראש. ברור שהמסקנה היא שהכוונות של הרעות, ברור. פה היא התכוונה גם ללגלג עליי, וגם יש לה עוד כוונות, וגם היא רוצה להפריד בינינו, וגם 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 וגם, מסקנות ברורות. ברור מעל לכל ספק. או, עכשיו הוא מדבר עם אשתו, זה שיחה בסלון. עכשיו ברור לי מעל, עכשיו שאני אומר לך את הדברים, אין ספק, זה מה שעבר לה בראש. זהו, גמרנו. איך היא מסוגלת? עכשיו הוא כבר כועס. בהתחלה הוא מתפלא, אחר כך הוא מגיע למסקנה. עכשיו הוא כבר כועס, הוא מתחיל לפתח חסימה. עכשיו, מה שקורה לו בראש, המוח שלו הולך ונסגר, נסגר, 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 עד שהיצר בא ושם אותו בתוך כוונת כזאת. מי נסתכל בכוונת, את מי אתה רואה? את חמותך. זהו, גמרנו. למה אני נותן את הדוגמה של הכוונת? אתם יודעים, אחד עומד על הר גבוה, מסתכל, ברגע שהוא מסתכל על הנוף, ככה סתם, בראייה פשוטה, הוא רואה את כל הנוף. הוא רואה את כל הנוף. הוא רואה טווח רחב מאוד, נכון? כמעט 180 מעלות, הוא רואה את כל הנוף לפניו, קצת ימינה, שמאלה, מרכז, רואה את כל הנוף. אם הוא ייקח משקפת, אם הוא ייקח משקפת, הוא רואה תא שטח קטן. נכון? הוא יראה רחוק, אבל הוא יראה במשקפת רק מה שיש בתוך המשקפת, נכון? הראייה שלו עכשיו הרבה יותר מצומצמת. אם הוא ייקח עכשיו טלסקופ שאפשר לראות אותו איתו 10-20 קילומטר, אז הוא יראה עוד יותר טוב, עוד יותר חד וברור ולמרחק, אבל עכשיו הוא יראה עוד הרבה הרבה פחות. נניח עד עכשיו הוא ראה כמה קילומטרים לכל כיוון, במשקפת הוא רואה בקושי בקושי כמה עשרות מטרים, בטלסקופ הוא יכול להתמקד על נקודה אחת קטנה במרחק. מי בכוונת? חמותו. זהו. אומר ליצר, בוא תסתכל טוב. לא, לא, תסתכל יותר טוב. לא מספיק, עוד יותר טוב. תבחן את הדברים, תשאל את עצמך, מה עובר לה בראש? עכשיו, מה הרעיון פה של הכוונת, של המשקפת? ככל שאתה מתעמק בדבר מסוים, אתה רואה רק אותו. רק אותו. עכשיו, אם זה בא מתוך לב שמח פתוח, אתה פתוח, אתה עם השם, אתה באמונה, אתה לא מתמרמר על אף אחד כי אתה יודע שכולם זה רק השליחים של השם, אתה פתוח, שמרת על פתיחות. אבל אם אתה חסום, אתה כבר לא רואה כלום, לא את השם, לא אמונה, לא את עצמך, את עצמך כן, לא את הנשמה שלך, אתה לא רואה. עכשיו גם שיקול הדעת שלך הוא מאוד מאוד מצומצם. בהתחלה כשהוא התפלא, הבעל הזה, הוא היה יכול לשקול דברים בצורה רחבה. הוא היה יכול גם כן להגיע למסקנה, אולי היה לה גם כוונות אחרות, אולי לא היה לה שום כוונות, זה היה פליטת פה. הוא יכול להביא בחשבון אפשרויות נוספות. אחר כך שהוא הגיע למסקנה, כבר זה מצטמצם יותר. עכשיו כביכול ברור לו, עדיין שכלי, עדיין קר קצת, עדיין הוא לא נכנס פה לסערת רגשות, יש פה כבר חסימה, חסימה שכלית, עדיין לא רגשית. הוא מגיע למסקנה. היצר הלביש לו את המסקנה, אומר לו היצר, תשמע, זה ודאי, זה גמור, זה בטוח. טוב, עדיין שכלי. שלב אחרי זה היצר יבוא, יישב לו על הכפתור של הרגשות, יגביר את הווליום עד הסוף. עכשיו הוא מתפרץ. במיוחד עכשיו שהוא מדבר על זה בפה. הוא מדבר על זה בפה, גמרנו, אתה עכשיו מתחמם. עכשיו אתה מתפרץ, כועס. כשאתה כועס, הסגירות שלך הגיעה לרמה של טלסקופ. אתה עכשיו לא מסוגל לראות כלום. אדם שהגיע לכעס כזה במצב הזה שאנחנו מתארים עכשיו, כל כך ברור לו מעל לכל ספק שאין שום אפשרות אחרת. היא רוצה ברעתי. נקודה. זהו. אין אפשרות אחרת. תבוא אשתו, תרץ לו את כל התירוצים, לא יעזור כלום. שהוא כבר בסערת רגשות, אי אפשר לרצות אותו. למה? אי אפשר לדבר איתו. אל תרצה אדם בשעת כעסו. אומרים חז"ל, אין לך מה לדבר איתו בכלל, חבל על המילים. לא רק שחבל על המילים שלך, זה מיותר, אלא שאתה תגרום רק נזק. הוא ישמע אותך, הוא עוד יותר יתחמם. עכשיו יהיו לו תשובות לכל דבר. עכשיו הוא כבר חכם. למה הוא חכם עכשיו? הוא הכי חכם בעולם עכשיו. למה? יש לו עכשיו סייעתא דשמיא מצד היצר. הוא עכשיו קיבל ברכה משמיים, יש לו עכשיו תשובות לכל דבר. מה שתגיד לו, הוא עכשיו יוכיח לך על השולחן, בראייה חותכת, בהוכחה ניצחת שחמותו רוצה ברעתו ויש לה תכנונים על גבי תכנונים. החסימה הולכת ומתגברת, הריחוק שלך מהנשמה שלך הולך ומתגבר, ריחוק שלך מהשם, מאמונה הולך ומתגבר, אתה בדרך לתהום. שלב הבא. מה שלב הבא? בהתחלה הוא רק כועס על חמותו, עכשיו הוא כבר שונא אותה. שונא אותה. שנאת מוות. שונא אותה. עכשיו, אם הוא קצת עובד על עצמו, יש לו עבודה פנימית, כולנו נופלים בכעס, בסגירות, חסימות, לא חסר. אבל קצת אתה עובד על עצמך, באיזשהו שלב, תנסה לעצור את הנפילה. תנסה לעשות חושבים, תנסה קצת למתן את ההידרדרות. אבל אחד שלא, ההידרדרות תמשיך. מה השלב הבא? לאיפה כבר אפשר להגיע יותר בזה? כן, אז יש פה הצעה לשרוף את חמותו, אנחנו נשקול את ההצעה הזאת. אבל באמת בוא ננסה לחשוב, מן השלב, אמרנו שלב ראשון הוא מתפלא. מתפלא פירושו של דבר, נותן ליצר מקום להכניס לו ספקות, סימני שאלה. כבר התחלה של נפילה. עכשיו זה קורה לכל אחד מאיתנו, אבל אם אתה עובד על עצמך, אם אתה עירני, אתה דרוך, אתה מוכן לזה מראש, אתה מיד פוסל את האפשרות הזאת. דבר ראשון, מול העיניים מופיע שלט ענק, אהבת ישראל. אהבת ישראל. מיד מופיע שלט נוסף, אמונה בהשגחה פרטית. מיד שלט נוסף, הכל משמיים. שלט נוסף, שבירת האגו. יאללה, תרגיל. יש פה תרגיל בשבילי. שבירת האגו, אתגר, מרתק, יפה, בוא נלך לזה. כמו חייל, אומרים לו מבצע קשה, הוא רץ לזה. חיילים מתחרים ביניהם ומתווכחים ביניהם ורבים ביניהם את מי יצא לקרב. רק 12 לוחמים לוקחים למבצע מסוכן בפשיטה בעורף האויב, 12 לוחמים מתוך כל היחידה. מי ילך? יש פה יוקרתיות, יש פה אתגר. רבים ביניהם, מי ילך? יש פה בשבילי אתגר גדול, משימה. פה אני יכול להגיע לשבירת האגו, לענווה, לשפלות, לכל המתנות הכי גדולות. זה המנוף העיקרי והבלעדי והיחידי, האחד והיחידי, להגיע לקרבת השם. תיקון המידות. אין לך מפתח אחר. אין, לא קיים. נו, אז אני רוצה. תביא ניסיונות, תביא. אחד עובד במלטשת יעלומים. אחד חדש הגיע, התקבל לעבודה היום. הוא בא, התקבל לעבודה, שמע שיש פה מזכורת טובה, אומרים לו, תשמע, בוא נסביר לך את העבודה, יש פה מכונה, יש פה חבר לידך גם כן, הוא כבר ותיק פה, יש לו מכונה גם כן, בוא. נותנים לחבר שלו כמה יעלומים ללטש, באים אליו, שמים לו גם כן כמה יעלומים ללטש. מביאים לו הרימה גדולה של יעלומים. החבר לידו, יש לו שניים, שלושה יעלומים. הוא קיבל כמות גדולה של יעלומים ללטש. אז הוא מסתכל, הוא אומר, מה זה? זה ייקח לי שבועות וחודשים לעשות את זה. מסתכל על החבר שלו לידו, מה, הוא קיבל רק שני יעלומים. למה הוא פחות עבודה ואני יותר עבודה? תרגז. מה אתה מתרגז? זה כסף פה, כסף. אתה יכול פה להרוויח רווחים עצומים. אם אתה רוצה, אני אקח לך, נשאר לך יעלום אחד, מה אכפת לנו? בשביל מה באת לעבודה בכלל? בשביל מה כל כך ניסית לשכנע ברעיון עבודה, באת כל כך מצוחצח, כל כך מעונה ומחויית, כל כך ניסית להרשים, בסוף התקבלת לעבודה, אחרי כל הקשרים, כל הביוקרטיה, כל הפרוטקציות, בסוף אתה מתלונן שנתנו לך הרבה עבודה? בסדר, נתן לך מעט עבודה, נראה אחר כך בסוף החודש, איך תרגיש? חשבנו שאתה אחד עם מוטיבציה, בסוף אנחנו רואים. אומר הקדוש ברוך הוא, אני אמרתי, אלוקים אתם, ובני עליון כולכם, אכן כאדם תמותון. אני חשבתי אתם, למה? חלק אלוקה ממעל, איזה נשמה נתתי בך, הורדתי אותך לעולם הזה, לא בתור גוי, בתור יהודי, איזה נשמה נתתי בך, חלק אלוקה ממעל, חתיכת אלוקות, אתה תופס מה זה? אתה תופס מה זה? חלק מהשכינה נמצא איתך, הולך איתך לכל מקום. איך, מה? אני אמרתי אלוקים אתם, חלק אלוקה ממעל, ובני עליון כולכם. אני חשבתי, אתה עובד חרוץ, מלא מוטיבציה, כל כך השתדלת, כל כך רצית, בסוף שנותנים לך עבודה, אז אתה בוכה? אז שלחו לך ביזיון, אז מה? אז מישהו גנב לך כסף, אז מה? עכשיו בוא נראה מה אתה עושה עם זה, זה יעלום. נכנס לך פחדים, אז מה? אז מה? אז תפחד, תפחד, אבל תיקח את זה נכון. תילחם. תילחם, תעבוד קשה. תילחם על האמונה שלך, תילחם על הנשמה שלך, תילחם להישאר פתוח. אל תיסגר. אמרנו, קודם כל, הוא מתפלא. קודם כל ספקות, קודם כל סימני שאלה. זה לגיטימי, כל אחד מאיתנו, זה התחלה, התחלה של ניסיון. אבל עכשיו השאלה מה השלב הבא? אחד שעובד על עצמו, הוא מיד יענה לעצמו את התשובות הכי טובות, בין השאר, הוא יגיד לעצמו, אוקיי, יש לי פה אתגר, שבירת האגו, אני לוקח את זה נכון, מוריד את זה הצידה. אבל אם לא, אחר כך אחרי החידה הגדולה הזאת הוא מגיע למסקנה, זהו, היא, יש לה כוונות רעות. שלב הבא, שערת רגשות, הוא כבר כועס. מה השלב הבא? מה אמרנו? יפה. זה כבר עוד יותר. הוא שונא אותה עכשיו. עכשיו הוא שונא אותה. לחוס, אפשר לחוס על בן אדם, להמשיך לחיות איתו. לשנוא מישהו, זה כבר דרגה הרבה יותר מתקדמת. זה כבר משוגע עם דיפלומה. מה השלב הבא, רבותיי? שלב הבא. אחרי שהוא כבר הגיע למצב שהוא שונא את חמותו, שלב הבא הוא כבר כועס על אשתו. כועס על אשתו. והוא מתחיל להזכיר לה כל מיני דברים, כל מיני אירועים שהיו בעבר, והיא הלכה עם אמא שלה, והסכימה עם אמא שלה, ו... הרי הוא במצב של כעס. כעס שהגיע לשנאה. הוא במצב של כעס. עכשיו שהוא כועס, חמותו לא נמצאת פה לידו. הוא צריך להוציא את הכעס על מישהו. בהתחלה הוא צעק באוויר, הוא הסביר לאשתו כמה שאימא שלה לא בסדר, אבל עכשיו הכעס הולך ומתגבר, גולש. עכשיו כבר זה צריך להתפרץ על מישהו. חמותו לא נמצאת פה כרגע, זה הקורבן, זה אשתו. אז הוא מתחיל לחוס על אשתו. שלב הבא הוא כבר שונא את אשתו. גמרנו. עכשיו שתי אפשרויות, וכאן אנחנו מתחילים להיכנס לנקודה עמוקה. שתי אפשרויות. מה יקרה לו עכשיו? בסדר, הבנו, הוא עכשיו שונא את חמותו וכועס עליה, כועס על אשתו ושונא אותה. בסדר, הבנו. מה השלב הבא? שתי אפשרויות. אפשרות אחת, הוא יראה שהמצב כל כך נורא, כל כך קטסטרופלי, אפילו אשתו נגדו, וכמובן לא לשכוח את זה שכל בן אדם, מי שלא יהיה, יש עליו מכבש לחצים מכל מיני כיוונים, כולל מכיוון היצר הפנימי שבא להחליש את הבן אדם ולהגיד לו, אתה לא מוצלח. כן? עכשיו, בנוסף לזה, עכשיו שתי אפשרויות. אחרי שהוא כבר שונא את אשתו, עכשיו הוא יתחיל לשנוא את עצמו. הוא רואה שהמצב נורא, המצב סגור, המצב חסום מכל הכיוונים, אפילו אשתו נגדו, ועוד הוא ממילא כבר בשפלות מצד עצמו, הוא לא מרוצה מעצמו בכל התחומים, כמו רוב בני אדם. עכשיו הוא כבר שונא את עצמו. אני כל כך גרוע, החיים שלי כל כך מרים ומרירים, שום דבר לא הולך בחיים, גם בבית אין לי שלום בית. פתאום נראה לו שאין לו שלום בית, הוא שוכח איזו אישה נפלאה יש לו, הוא שוכח שהוא בעצמו הכניס את עצמו לביצה הזאת, הוא שוכח שהוא בעצמו משכנע את עצמו שאשתו לא בסדר, כשאשתו היא זהב, היא 100% בסדר, היא מלאך, חמותו גם כן היא בסדר, זה הוא הרכיב לעצמו משקפיים כאלה, משקפיים שחורות. אבל לא משנה, עכשיו הוא בטוח כל החיים שלו בזבל. בסדר. אז הוא מתחיל לשנוא את עצמו ולהיכנס לעצבות, דיכאון, וזה כמובן יביא אותו לפסיביות גמורה, יפסיק כל דבר טוב בחיים, במיוחד דבר ראשון מה שהוא יפסיק זה עבודת השם. אחד הסימנים המובהקים שבן אדם הוא סגור וחסום ולא פתוח, לא יכול לכוון בתפילה. קחו לכם את זה כסימן. אם אתה יכול לכוון בתפילה באמת, סימן שאתה פתוח. אתה לא יכול לכוון בתפילה, סימן שאתה חסום, אתה סגור. אמרנו בכל אופן שיש כאן שתי אפשרויות. הבן אדם הזה יתחיל לשנוא את עצמו ולהיכנס לעצבות, לדיכאון, פסיביות, הכל ייעצר. יכול להיות שגם יפסיק ללכת לעבודה, ישכב במיטה כל היום, הכל יכול להיות. יש כאן אפשרות אחרת. כשהוא, אחרי שהוא כועס על כל העולם ושונא את כל העולם, האפשרות השנייה היא שהוא יתפרץ. יתפרץ. ועכשיו הוא יגיד, לא מוכן לזה. נקודה. שובר את הכלים, כופה את דעתו, מחליט החלטות פה אחד, על מנת כביכול להביא לשינוי של המצב. עכשיו הוא פותח בסנקציות, הוא עכשיו יתחיל, הוא יראה להם מה זה. הוא יראה לכל העולם מה זה. הוא יראה לכל העולם מי קובע פה. הוא מתפרץ. אז יש כמה סוגים של חסימה. יש חסימה שאנחנו נקרא לה התפרצות. וזה כמובן מצד האגו, מצד הגאווה שלך. כעס זה מצד הגאווה. ועכשיו עוד יותר שאתה מתחיל לכפות את דעתך על אחרים ולהתחיל לעשות סנקציות ולהחזיר להם ולהראות להם מה זה. כמובן שזה מצד הכעס. אני במרכז, יש לי פה ציפיות שלא התממשו. אני ציפיתי שהכל יתנהל כמו שנוח לי, וזה לא מתנהל כמו שנוח לי. אז אני כועס. אז זה אגו. אגו מסוג אחד שאנחנו נקרא לו התנשאות. להתגאות על הזולת. זאת חסימה של התפרצות. למה חסימה? כי במצב הזה הבן אדם הוא במוחין דקטנות, סגור ומסוגר, אין לו שיקול דעת במילימטר, אין לו שום יישוב הדעת, רחוק מאמונה, רחוק מהשם, רחוק מתפילה, רחוק מהנשמה שלו. חסום. יש חסימה שהיא נראית בדיוק הפוך. היא לא חסימה של התפרצות, היא חסימה של התקפלות. התכנסות פנימה. הבן אדם נשבר, עכשיו הוא בדיכאון. עצבות, פירושו של דבר, עוד פעם, אני במרכז. יש לי ציפיות שלא התממשו, אני נשבר. גמרנו, גמרנו, סוף הדרך, סוף העולם. יכול להיות שהמצב מבחינה אובייקטיבית הוא קשה. יכול להיות שהמציאות היא קשה. כל אחד שהיה שומע את הסיפור שלך היה אומר, פש, באמת לא קל. ניסיון קשה עובר עליך. אבל זה עדיין לא אומר שאתה צריך להיות סגור. אבל היו גדולי הצדיקים, שעבר עליהם ייסורים נוראים. עוני, ייסורי הגוף, ייסורי הנפש, מחלוקות, ביזיונות, עד השמיים. נשארו פתוחים. נשארו באמונה, ממש, רוח הקודש. מדרגות הגבוהות ביותר. למה? נשארו פתוחים. קיבלו את זה אחרת. אז אמרנו, יש חסימה של התקפלות. הבן אדם מתכנס בתוך עצמו, קורס. קריסה פנימית. כמובן שאתה רחוק מהשם. אז עכשיו אתה חסום. אתה בנשבר, אתה בדיכאון, אתה בעצבות. יש חסימה שהיא נראית בדיוק הפוך, והיא גם כן חסימה. חסימה של התפרצות, הוא כועס, הוא שעכשיו הופך להיות עוד יותר שתלטן, הוא מתנשא, מתגאה על הזולת. אנחנו לוקחים פה דוגמאות קצת קיצוניות, בשביל להמחיש את הדברים, קודם כל להכיר את המושגים, אבל האמת היא שזה גם בדברים דקים יותר, וכל גאווה, מכל סוג שהוא, כל הרהור גאווה זה חסימה. הצדיקים עושים תשובה על כל הרהור של גאווה. אפילו דק מן הדק שאינו נבדק, גם על זה. למה? כי הצדיקים יש להם הרגש פנימי כל כך עדין, כל כך רגיש. חס וחלילה, חס ושלום, עבר בי איזה הרהור גאווה, הרהור של ישות. עשיתי מעצמי ישות, שכביכול יש לי איזה מציאות בפני עצמי. אין לך דבר שיותר שובר, שיותר מציק. אני עשיתי מעצמי מציאות בפני עצמי. לא התבטלתי להשם. פה התנתקתי מהשם, התנתקתי מהנשמה שלי. הצדיק בקושי וקושי יכול לסלוח לעצמו. על הרהור קטן של גאווה, מה נגיד על עצמנו? שאנחנו מתמכרים לזה עם כל הכוח, הולכים עם הגאווה שלנו ראש בקיר, אפילו לא מנסים לתפוס את עצמנו. אז כמו הבעל הזה, יש לו שתי אפשרויות. עכשיו שתי אפשרויות שליליות. או שהוא ישנא את עצמו מרוע גורלו, והוא גם יראה שהוא כועס ושונא, והוא הולך ונסגר, הולך ונסגר. אז עכשיו גם הדרך לעצבות היא מאוד מאוד קצרה. חסימה של התקפלות, מתכנס בתוך עצמו, מתקפל, קריסה פנימית. או שהוא יתפרץ, יתחיל לצאת למלחמה נגד כל העולם, יתחיל לפתח רוגז וכעס, ובבית רק צעקות, טונים גבוהים. אז עוד חסימה מסוג אחר, חסימה של התפרצות. במקום הזה צריך להגיד, להחליק את הדברים. תחליק. אז היא אמרה מה שאמרה, אז מה? אז הוא אפילו גניבה, אפילו עניינים כספיים, אפילו כל דבר מה שרק יהיה. תחליק, עוד מעט אנחנו כבר לא פה. חיים כל כך קצרים, יש לנו רק מטרה אחת. להגיע לקרבת השם. לתקן את המידות שלנו. נקיים מצוות מעשיות, כמה שרק אפשר לחטוף. אמונה. עוד מעט אנחנו כבר לא פה, מה אתה מתעסק בשטויות? תחליק, תעביר, תפסיק לחשוב על זה. אומר רבי נחמן, העולם הזה מטעה אותנו לגמרי. אל תיתנו לעולם הזה להטעות אתכם. זה סתם ענייני עולם הזה. אז היא אמרה, אז מה? היצר רוצה לתת משקל כבד לכל מה שקורה בשטח. עזוב אותך. אז היה, אז קרה, אז זה. עזוב אותך. תמצא לעצמך עיסוק. אם אין עיסוק, בטלה מביאה לידי שימום, ואז המחשבות רצות בראש, אז כמובן, אין לך במה להתעסק, אז תתעסק בשטויות. בשביל זה כל אחד אמרנו, אדם צריך למצוא לעצמו עיסוק בקדושה. עיסוק מסיבי. בקדושה זה השמירה הכי טובה. אם אתה בבטלה, אז זה הכי גרוע. היצר כבר יבוא. אם יש לך עיסוק בקדושה, אתה לומד, יש לך שיעור, זיכוי רבים, כל אחד לפי מה שהוא יכול, לפי המקום שלו, לפי הנשמה שלו, יש לך עיסוק מסיבי בקדושה, משהו שמסעיר אותך, משהו שמרגש אותך, משהו שתורם לך, משהו שאתה מרגיש שנותן לך תוכן ומשמעות לחיים, שיחד איתו אתה פורח, אתה זורח, זה השמירה הכי טובה. לא לייחס חשיבות כל כך לאנשים מסביב. חשיבות רק לשם יתברך, רק לעבודת השם. לא ספציפית בן אדם מסוים כל כך, לא לתת משקל לאנשים. אלא אם כן, אני יכול להשפיע עליהם, או לעזור להם. גמילות חסד, בגוף, בממון, ברוחניות, זיכוי הרבים. אבל מעבר לזה, לא לקחת אנשים יותר מדי, כוון. זה בשר ודם. תיקח ברצינות את השם יתברך. צריך לדעת שכולם שליחים של השם יתברך, רק שליחים שלו, לא יותר מזה. השם יתברך מדבר איתי דרכם. אז עכשיו אם אתה נותן משקל כבד לשליח ושכחת את המשלח, הפסדת את הכל, הפסדת את השיעור הזה. זה, אנחנו פה בבית ספר אחד מתמשך של כל החיים, בית ספר לאמונה. לקחת פה, המורה כותב עם גיר על הלוח בכיתה, בסוף התקופה המורה עושה מבחן, הוא כותב, ספר מה למדנו. אז הילד כותב, היה לוח בצבעים כאלה וכאלה, עם מסגרת כזאת וכזאת, והגירים היו בתוך קופסה כזאת וכזאת, והיו גירים צהובים וגירים אדומים. תגיד לי, אתה נורמלי? פה אני, היד שלי התייבשה שכתבתי על הלוח, 1001 רעיונות ו חוכמת חיים פה לימדתי אותך, ואתה מתעסק לי עם הגירים והלוח. העולם הזה מטע אותנו לגמרי וגורם לנו לתת משקל לחיצוניות. הכל זה רק שליחים של השם. יש פה מישהו שכותב בגירים האלה, יש פה מישהו שכותב פה על הלב שלך. כל האנשים האלה מסביב הם רק כמו גיר בידי השם יתברך. למה אני אומר גיר? גיר אין בו ממש. הוא הולך ומתקלה מרגע לרגע. הוא כלום, הוא פירורים, אבקה, כלום. כי ענן עובר, צל עובר, ענן קלה. מה זה בן אדם בכלל? אז מה, 120 שנה עברת את כל החיים שלך עם התרגזויות, נפגעת, נעלבת, כל הזמן דיברת על זה. ומה עם השם? מה עם השם? שכחת את השם. בקיצור, המשימה היא להישאר פתוח, כל הזמן לשנן לעצמי. וגם כשאתה באמצע נפילה, ממש כבר נכנסת, כבר נפלת, אתה כבר בסערת רגשות, דבר עם עצמך, תגיד, תשנן לעצמך, להישאר פתוח, להישאר פתוח, להישאר פתוח, כל הזמן תגיד לעצמך, לנשום עמוק, לנשום עמוק, לזכור את השם, זה רק השם, זה רק השם, זה לא הבן אדם. תשנן, דבר עם עצמך, תחזק את עצמך. אל תלך קצן לטבח ככה לתוך הנפילה עם בצלילה חופשית. דבר עם עצמך, תעצור, תנסה לעצור, ללחוץ על הברקס כמה שיותר חזק, לעצור את ההידרדרות. טוב, בגלל השעה המאוחרת אנחנו נפסיק פה, אנחנו באמצע עניין. אי רצון שהשם ידוח יעזור, שאנחנו נהיה תמיד מתוקים לכל בריאה. אנחנו צריכים לדעת שאנחנו באמת מתוקים. באמת, כל אחד צריך ללכת הביתה, לעמוד מול הראי ולהגיד, תשמע, אתה מתוק. באמת, אנחנו באמת מתוקים. רק אל תהיה חסום. רק אל תהיה חסום. אל תחסום את עצמך בפני הידיעה הזאת. אתה באמת מתוק. אז תהיה מתוק גם לאחרים. בפנימיות שלך אתה מתוק. תדע ותאמין שאתה מתוק. תהיה מתוק גם לאחרים, שגם אחרים יעזקו ליהנות מהמתיקות שלך. מתוק לכל בריאה, אוהב ישראל. טוב, שונא עצמו כסממי, זה כבר דרגה, לא צריך, לא נדגיש את זה יותר מדי. פה אפשר, כל אחד לפי המדרגה שלו. אבל עיקר העיקרים זה להיות בלב שמח פתוח. יהי רצון שהשם יתברך יזכה אותנו, שנזכה עוד לדבר על זה קצת יותר, להבין מה זה פתיחות, מה זה... העיקר ש... להישאר פתוח כל הזמן, לעבוד על עצמנו, להישאר פתוח. יהי רצון שלא יהיה שום חסימות, ושום סגירות, ושום ריחוק לאף אחד. ונשמע רק בשורות טובות, עד כאן להיום, ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.